שעה היסטורית. ניצחונות בים וביבשה. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הלורד נלסון ועל הדוקס מוולינגטון.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
החורף כבר כמעט אצלנו, אנחנו מרגישים את הגשם מסביב. לכבוד השערות הקטנות שמתרגשות אלינו, חשבנו שאולי היום יהיה מעניין לדבר על מישהו שחווה שערה או שתיים בחייו, האדמירל נלסון.
זה נכון, אבל זה לא חורף, זה סתיו. חורף זה עם שלג.
נכון, אבל אצלו זה היה חורף. בוא קודם כל נמקם את עצמנו מבחינת לוח הזמנים.
הוא נולד ב-1758, והיא... ב-1761.
היא? מי זו היא?
היא זה אהובתו.
ששמה? לא בישראל, אלא ששמה באנגליה?
לילי המילטון. ואני חושב שנלסון ולילי המילטון היו האנגלים המפורסמים ביותר בזמנם.
כלומר, הידוענים של אז, במובן מסוים.
ומי שהיה, מי ידע הכל, היה בעלה. שהיא הייתה גם נשואה.
כלומר, היא הייתה אהובתו, וזה לא הפריע לה להחזיק בעל מן הצד.
הבעל עודד, לפי דעתי.
עודד את זה?
כן.
מה, מפאת ההרצה לנלסון או מאיפה?
כן, כן.
מה אתה אומר? אז זה היה כבוד בשבילו שראייתו מתרועת עם האדמירל הידוע. טוב, בעל ליברלי, יפה. אז בוא נתחיל בהתחלה, כמו שבדרך כלל קורה.
הבעל היה ארכיאולוג, והוא היה בין הראשונים שהתעניין בפומפי, כי הוא השגריר בנפולי.
הוא היה שגריר בנפולי?
כן, מעבר לנפולי.
והיא חיה איתו בנפולי או ש...
היא הייתה בחורתו של אנגלי.
סוף המאה ה-18.
כן. יש בחורה מאוד יפה.
לידי המילטון.
לא לידי.
בשלב הזה היא לא לידי.
לא נשואה. אבל היא המודל של צייר מפורסם, ג'ורג' רומני. והיא מופיעה בכל מיני פוזות, גם בקליאופטרה, גם בז'אן דארק. כל הדמויות, המיתולוגיה וההיסטוריה... המתאימות לנשים,
הוא צייר בדמותה.
כן.
כלומר, היא הייתה בעצם הדוגמנית המובילה של תקופתה.
נכון. וזה עשה אותה מפורסמת. מפני שקוראה היי סוסייטי, הייתה בעל התערוכות שלו.
כן, ורואים את פרצופה שלה.
בדיוק. ואז היא הייתה אהובתו של מישהו.
של מישהו.
כן. ומישהו רצה להתחתן.
איתה.
לא.
לא איתה.
אי אפשר לחתן איתה. היא ידעה שהיא
לא נשואה. אבל היא דוגמנית מפורסמת.
כן, אבל לא אשת איש.
היא לא מתאימה לחיי נישואים.
כן, כן. היא כן מסכימה, אבל הם לא מסכימים.
לא, היא לא מתאימה, התכוונתי.
כן. ואז מה עושים, מה עושים? אז אותו מאהב שלה כותב לדוד שלו.
כן.
שהיה שגריר אנגליה בנפולי.
כן.
וכותב לו, אולי תיקח אותה כעוזרת.
כלומר, הוא רצה לפצות אותה על זה שהוא מתחתן עם מישהי אחרת.
בדיוק.
ואז הוא אומר, טוב, אני אסדר לעבודה באיטליה. שתהיה העוזרת של הדוד שלי שהוא השגריר בנפולי.
כן, זה תקופת נפוליאון, זה מלחמה מאוד לא נעים ולא נוח.
כלומר, הוא לא ממש עשה לה טובה בסידור הזה.
הוא רצה להיפטר, בעיניי בדיוק.
אתה רואה, אז אני הגעתי לסיפור הזה מתוך מקום של ניסיון לפצות אותה, איזה צורך לגרום לה להרגיש טוב, אבל בעצם מה שאתה אומר, הוא רוצה לסלק אותה מהתמונה.
היא לא הבינה, והיא אמרה שזה חופש. מפני שהבחור ההוא, הראשון, אמר, אולי תצאי לחופש.
אז הוא ממש רימה אותה.
כן.
הוא אמר לה, את יוצאת לחופש באיטליה, כשבעצם מה שחיכה לה שם זה הדוד שלו, שהמבוגר ממנה, אני מנחשת.
בן 60 פלוס.
שתכנן לקחת אותה כעוזרת ואולי אף יותר מזה.
הזקן לא ידע, זה החרוף שלו, הבאהב שלה, הוא תכנן את זה.
הבנתי.
והאיש הזה התחתן עם יורשת עשירה. והיא הגיעה לנפולי. דרך אגב, היא הייתה מאוד מאוד משכילה של מוזר, מפני שאבא שלה, אביו, היה נפח.
כן.
ואימא מתה כשהייתה בת חודשיים.
אימא מתה כשהייתה בת חודשיים ימים?
כן. והוא נפח אדם מאוד פשוט. הוא שלח אותה כשהיא התגברה קצת ללונדון, כדי שתהיה עוזרת. וככה התחילה הקריירה שלה.
אבל אתה אומר שהיא בעצם מצאה דרכים להשכיל וללמוד.
היא דיברה צרפתית ואיטלקית לפני שהיא הגיעה לנאפולי.
אז היכן היא למדה, אנחנו יודעים?
כן, היו מורים.
פשוט לקחה לעצמה מורים, בין השאר אני מתארת לעצמי בזכות הכסף שהיא הרוויחה כדוגמנית, כמודל.
כן, והמורים היו גם מאהבים.
אה.
כן.
לא, את זה לא, שכחת לציין.
זה השיטה טובה ביותר ללמוד שפות.
אני אקח את ההמלצה שלך בחשבון, אם כי אפשר גם ללמוד פשוט בבית ספר, או אצל מורה פרטי שאינו מאהב.
זה אורגינלי. השגרה היא מאהב.
בסדר, אז שמאזיננו, שימו לב להצעתו של פרופסור הר סגור. נחזור לגברת שלנו, שנמצאת עכשיו בנאפולי. היא כבר מדברת איטלקית בזכות מעלליה בעבר.
גם צרפתית.
וגם צרפתית. והיא פוגשת את הדוד של המאהב התחכן, שהוא השגריר
בנאפולי. היא לא פוגשת, היא נשלחה אליו.
כן, אז היא מגיעה לשם.
כן.
והוא מקבל אותה בזרועות פתוחות.
כן, הוא דרך אגב היה ארכיאולוג. גם שגריר גם ארכיאולוג, והוא הראשון שניצל את פומפי. פומפיזי לנפולי.
בהחלט.
כן.
ואיך נוצרת הסיטואציה שבה הם מתחתנים?
הוא התאהב בה.
טוב, כי היא כל כך הייתה יפה, אבל כן. היא מבחינתה ראתה בזה ניצול הזדמנויות ולא יותר
מנה. הוא לורד המילטון, ואם תנסה לו את ילידי המילטון.
זו הייתה עסקה משתלמת. אתה אומר, מי שקיבלה שיעורים בשפות, בדרכים מסוימות לא תנצל להשתמש באותן דרכים כדי לבסס מעמד חברתי.
דרך אגב, היא מאוד התאימה לאריסטוקרטיה. היא דיברה אנגלית טובה מאוד, בשפות נוספות כפי ששמענו.
והייתה יפהפייה.
ונוסף לזה, הייתה לה ידידה. הידידה הייתה מלכת נאפולי. מריה קרולינה, שהייתה אחותה של מריה אנטואנט.
והנה חיברנו לנו את כל פיסות ההיסטוריה ברגע אחד. וצריך לומר שתפקידה של קרולינה בעיצוב הגורל של אחותה הוא מכריע. היא זאת שאמרה את המשפט אם אין לחם שיוכלו עוגות.
כן, לא אמרה עוגות, בריאוש, זה לא בדיוק עוגה.
לא בדיוק עוגה, אבל בכל זאת המסר ברור.
לחם מתוק כזה.
והמשפט הזה יוחס למרי אנטואנט וייצג את הניקור הגדול שלה מהעם, ובסופו של דבר גם אנחנו יודעים לאן הוביל אותה.
זה נוסל משנה פוליטית.
אבל בעצם זאת מריה קרולינה שאמרה את זה.
בדיוק.
אולי לידי המילטון לחשה את זה על אוזנה.
ואני רוצה, ייתכן מאוד שזה לידי המילטון עם המקור.
כך או אחרת, מריה אנטואנט מצאה את מותה בגיליוטינה, אבל מריה קרולינה ישבה על כס המלכות בנאפולי.
כן, מפני שבעלה היה אידיוט.
אידיוט?
המלך פרדיננד, כן. הוא היה אתלט. הוא אהב ספורט. לא לימודים. והוא היה צייד, הוא היה מוכר את פרי הצייד בשוק בנאפולי, והמתווכח על המחיר.
מתמקח על המחיר? מלך נפולי? חסרות לו מעות? מה הבעיה?
אבל את הכסף שהוא קיבל, הוא תרם לעניים.
זה דווקא צעד לא אידיוטי מצידו.
ודרך הוא כמעט ולא דיבר איטלקית. הוא דיבר על הדיאלקט של הצרוני. הצרוני זה העולם התחתון של נפולי. כן.
אז המלך היה עסוק בענייני עולם תחתון, צייד, התמקחויות בשוק, והמלכה בינתיים ניהלה את האזור.
בדיוק. ייתכן מאוד שקיבלה ייצות מלידי המילטון.
והיא הייתה שליטה טובה?
אני גדל בצרפת, אני לא אוהב את הבורבונים ולא את ההבסבורגים.
הבנתי. נשאיר את הרמז הזה שידבר בעד עצמו. אז בואו נחזור ללידי המילטון. היא, אתה אומר, מיודדת עם מריה קרולינה. היא נשואה ללורד המילטון,
כן.
השגריר בנפולי.
כן.
אבל היא מתאהבת בנלסון.
הצי האנגלי היה בים התיכון.
כן.
קודם כל, הצי האנגלי הפריע מאוד לנפוליון במצרים. אם כי כאן יש נקודה חלשה, הם נתנו לנפוליון לעשור ממצרים לצרפת. יכלו למנוע, אבל לא מנעו את זה.
כן.
בצרפת אנחנו יודעים את הקריירה שהוא עשה.
אז כך נלסון מגיע לאיטליה.
כל פעם הצי היה שם, והנמל נפולי הוא מאוד נוח לצי. ועל כן הוא היה העניינים השגריר.
אתה יודע, אני עוצרת אותך רגע, כי אנחנו אמרנו שנלסון וליידי המילטון היו הידוענים הגדולים של תקופתם.
כן.
אבל בתקופתנו שלנו, אני מנחשת שיש אדם או שניים שלא מכיר אותם. אז אולי לפני שנספר איך נלסון הגיע לאיטליה...
היא הייתה מפורסמת בגלל התמונות של ג'ורג' רומני.
אמרנו, אבל בכל זאת, לפני שנפגיש בין נלסון לבין ליידי המילטון, אותה כבר הכרנו, עליו אנחנו עדיין לא יודעים דבר. בוא נזכיר מי הוא.
הוא אדם שבגיל 11... הודיע להוריו שהוא רוצה להיות ימי.
בגיל 11?
כן.
וההורים שלו היו ממעמד אצולה?
לא, לא, לא. אביו היה פשוט מאוד כומר, כפרי.
כן.
והוא התעקש מאוד. ויש כל מיני סיפורים של כמה הוא התעקש ומערך בחורף לקבל איזה דבר, ואמר שהכבוד שלי... הוא דיבר בגיל 11 לכבוד שלו.
וההורים נכנעים ושולחים אותו בסופו של דבר?
מפני שלאימו היה אח.
כן.
ואח היה קצין ימי.
אז היה דרך מי להכניס אותו?
בדיוק.
לצי הימי. אז הוא הולך ללמוד באקדמיה לימאות, או איך זה עבד?
קודם כל הוא הלך לים, ממש.
ממש לים.
כנער.
כנער סיפון.
זה, כן, בדיוק. והוא הוכיח את עצמו... והכך מאוד פופולרי, והוא עלה בדרגה, והוא קיבל להיות הרב חובל של האונייה.
כן.
אבל האונייה הזאת הייתה פעם בים התיכון, פעם הייתה שומרת על לונדון בתמזה. וזה לא כל כך מלהיב, כי סוף סוף הוא ידע את לונדון ואת אנגליה, אבל הוא התלהב מאוד מן הים התיכון.
לא רק מן הים התיכון, גם ממי ששכנה על חופיו.
בדיוק. את לא מתכוונת לארץ ישראל.
לא, אני גם לא מתכוונת למגדל פיזה. אני מתכוונת לליידי המילטון.
אבל דרך אגב, הוא הפריע מאוד לנפוליון באקו.
מי, נלסון?
כן.
באיזו סיטואציה?
הוא התביע, נפוליון רצה מאלכסנדריה לאקו להגיע בדרך הים.
נכון.
אז נלסון הפריע לו.
אז נלסון היה שם, פיקד על הצי הבריטי.
כן.
הוא מנע מנפוליאון, הוא לא מנע, כי בסופו של דבר...
אקו היה כישלון.
כן.
נפוליאון שלח את התותחים שלו מאלכסנדריה לאקו, אבל הם דיברו את האונייה עם התותחים.
אז נלסון מצליח להטביע את התותחים של נפוליאון, ובכך למעשה מנחיל לו תבוסה באקו. זה באמת היה הדבר המרכזי שבזכותו הוא נודע, היכולות הצבאיות שלו?
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שהצרפתים משום מה מאוד גאים על אקו, וקוראים סן ז'אן דאקר, זה נקרא.
אבל במה יש להם להתגאות? הרי הם הפסידו שם.
היו גיבורים.
נחמו בגבורה.
כן, דרך אגב, אחרי אקו הוא התכוון לחדור את ישראל יותר עמוק.
זה לא הסתייע בידו.
רגע, אבל יש רחוב בפריס, הקיקה קונקורד, שנקרא רחוב הר טבור.
וזה על שם הניסיונות של נפוליאון להגיע.
כן.
יפה, אז החכמנו לגבי פריז. אני רוצה בכל זאת אבל להחזיר אותך לאדמירל נלסון. הוא באמת היה מצביא גדול?
כן.
איך היית מגדיר את גדולתו?
גדולתו היה מאוד מקורי. הוא החליט שהצי הבריטי, שהיה יותר קטן מן הצי הצרפתי, יפליג בשתי שורות, לא שורה אחת, כפי שהיה מקובל אז.
כן. מתוך התפיסה ש...
זאת התפיסה שהאדמירל הצרפתי, מסיו דה וילנב, הוא אידיוט. הוא הצליח.
אבל איך שתי השורות ציעו לו בזה? מה, הוא לחד את האדמירל הצרפתי בין שתי השורות האלה?
כן, היה גם אדמירל ספרדי, מפני שספרד הייתה בעלת ברית
של צרפת.
עם צרפת, כן.
אז הוא בעצם יצר מין מצור דו-כיווני על האוניות הצרפתיות, והצליח לפגוע בהן.
והיה לי ניצחון גדול אנגלי, הניצחון האנגלי, ואני זוכר שהיה לי ידיד, וזה הייתי נער, שהיה בלונדון, והוא אמר לי, יש שם ווטרלו סטיישן וטרפלגר, למה הם נותנים שמות רק שתי מפלות?
אבל בטרפלגר האנגלים ניצחו.
כן, אז מפלה צרפתית.
על שם מפלות צרפתיות. לרגע לא הבנתי, חשבתי שאולי ההיסטוריה יפחה את כיוונה, ואני רק פספסתי אותה. קרב ווטרלו. כבודו במקום המונח.
גם תחנת רכבת אף ווטרלו. כן.
טוב, אפשר להבין למה הבריטים עושים את זה. כן. זאת לא תהיה הפעם הראשונה שמדינה מנציחה את ניצחונה ואת מפלתה של האחרת. והזכרת את קרב טרפלגר, משום ששם למעשה נלסון השתמש בשיטת שתי השורות והצליח להקביע את הצי הצרפתי.
אבל גם מת.
בקרב טרפלגר.
כן.
איך זה קרה?
צלף צרפתי פגע בו, וכשהוא גסוס, הוא אמר לסגנו, תחבק אותי, ואחרי זה גסוס 3 שעות, בתא למטה, הייתי שם בתא.
היית בתא שבה הוא גסס?
כן, כי הם שומרים.
לא בזמן אמת, בזמן הקרב עצמו, אני מקווה.
זה מאוחר. לפני שהם שומרים על האונייה הזאת בפלימוס, ושם האונייה זה ויקטורי. כן, הם עוד...
וניצחון באמת הושג, אבל מבחינת נלסון עצמו,
כן.
היית שם מפלה רצינית, זה הוביל למותו.
והוא הפך פופולרי בצורה, אתה עושה מן הכלל... הגיבור הלאומי של האנגליה.
שמת בקרב, הצליח להביל את חייליו לניצחון על הצי הצרפתי.
חייליו, המלאכיו.
ספניו, מלאכיו. ולא חשש לאבד את חייו בתהליך הזה.
בדיוק. הוא לא התכוון לזה. הוא לא התכוון למות.
לא, הוא לא התכוון למות, אבל...
צלף צרפתי בגאבו.
What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? A lie in the morning. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. A lie in the morning.
אז סופו של נלסון בקרב הזה, מעבר לעובדה שהוא הפך למיתוס ולגיבור, אבל סופו האישי היה רב אמר, מה עלה בגורל, נגיד, מצביע צרפתי?
אגב, היום יש פועל באנגליה, נלסון סוסייטי, שכל שנה, ב-21 באוקטובר, יום הקרב, מארגנים איזו אסיפה.
כלומר, עד היום מנציחים אותו.
כן, ולאחרונה קראתי שהראש העיר של קלה, בסדר צרפתי.
כן.
נאם נאום מאוד נרגש מפני שאותו ראש עיר של קלה ומצאצאי נלסון וליידי המילטון.
מצאצאי נלסון וליידי המילטון.
כן.
והוא צרפתי היום.
כן.
אז הנה, חצינו את הקווים. אבל אם אני חוזרת שוב לקרב עצמו, מה עלה בגורלם של הצרפתים והספרדים שנלחמו? הטביעו את כל אוניותיהם?
הטביעו חלק של האוניות, ואחרי זה האדמירל הצרפתי התאבד.
התאבד, בגלל המפלה.
כן, בפחד לדבר עם נפוליאון.
כלומר, הוא התאבד כצעד מונע לפני שנפוליאון יעשה לו דברים חמורים מזה.
נפוליאון, דרך אגב, המתין בחוף הצרפתי, הצפוני, כדי לעבור לאנגליה. אבל הוא לא יכול לעבור לאנגליה בלי צי, והצי נעלם.
אגב, אנחנו מדברים כאן על קרב טרפלגר ועל המלחמה בין אנגליה לבין צרפת וספרד שהייתה בת בריתה. מה בעצם המקור של הלחימה הזו? זה הניסיון הצרפתי לכבוש את אירופה שגרם לאנגלים לעמוד על הרגליים האחוריות?
הרעיון של נפוליאון, שהיה גם הרעיון של היטלר דרך אגב.
זה לא נקודת הדמיון היחידה בין שניהם כפי שאנחנו יודעים.
אני רוצה להגיד לך שמה שהזיק אותי בזה השואה היה ביטחון הגמור שהם לא יפלשו לאנגליה.
בגלל התקדים של נפוליאון.
כן. הייתי אומר תמיד מילה אחת כנפוליאון. להרגיע את ה...
אז מה נפוליאון רצה לעשות לבריטים?
לנצח אותם. אבל אם לא, להרעיב אותם.
להרעיב אותם?
כן. כי הרי היו כיסי מסחר מאוד מאוד פורחים עם היבשת האירופאית.
כן.
והוא רצה למנוע כדי שימותו מרעב.
אז קרב טרפלגר היה ניסיון של הבריטים לפרוץ את המצור הזה, את ההסגר הימי
כן,
הזה.
כן, כן.
והם מצליחים.
עדיין לא הרגישו. ההסגר הימי מתחיל להיות מאוד מורגש אחרי טרפלגר.
אני מבינה.
כן.
אז קרב טרפלגר לא הוביל בסופו של דבר להפסקת ההסגר הימי, זה רק הייתה מפלה רגעית.
וטר לא הגיע, הוא הביא לסופו.
ווטרלו זה כבר וולינגטון, אנחנו נהיה בספירה אחרת, אבל עכשיו אנחנו עוסקים בנלסון. התחלת בסיפור אהבה בין נלסון לבין ליידי המילטון, אבל בינתיים רק שמענו על כל אחד מהם בנפרד. איך הם נפגשו?
נלסון היה זקוק לעזרה חומרית, והוא ביקש מן השגריר הבריטי בנפולי, הוא לורד המילטון.
שאותו אנחנו כבר פגשנו.
כן, הנה, לעזור לו. ודרך אגב...
והלורד המילטון עזר לו יותר מכפי שנלסון שיער.
הם נפגשו 5 שנים לפני שהם עפו למאהבים, מפני שהוא היה כל הזמן בים. וכשאחרי 5 שנים הוא חזר עוד פעם, כשכמה ניצחונות היו לו לחשבונו, הוא הטביע, זה נקרא קרב הנילוס, הוא הטביע את הצי הצרפתי במצרים.
זה באופן כללי התחביב שלו להטביע את הצי הצרפתי.
הצרפתים נשארו גם בלי צי, דרך אגב, במוזיאון הימי של פריס יש האונייה היחידה שנשארה. ויש צילום שלה, עם הנכס שלי הלכתי לשם למוזיאון הנצי ואמרתי, זה האונייה, זאת האונייה.
אני חייבת לומר שבתור אוהב צרפת ידוע, אתה מתייחס די בשוויון נפש למפלה הצרפתית.
אני ענייני.
ענייני.
כן.
נטול פניות לגבי המאבק.
לא, אני רואה את המפלה הצרפתית בשורה של המפלה הגרמנית, של היטלר.
יפה.
על כן זה עודד אותי.
אז אנחנו יכולים להתייחס למפלה הזו באופן חיובי.
כן.
ואתה אומר, נלסון מגיע לנפולי, בפעם הראשונה, 5 שנים לפני שמתחיל הרומן, הוא פוגש את השגריר, הוא פוגש גם את רעייתו הצעירה, לידי המילטון היפהפייה. אבל בינתיים לא קורה שום דבר.
קורה כשהוא חזר כעבור 5 שנים.
הטור ניצחון.
הטור ניצחון, היא באה אליו והתעלפה.
התעלפה?
כן.
מרוב התרגשות?
כן.
גם הוא דרך אגב היה מבוגר ממנה.
כן. לא הרבה שנים.
לא כמו השגריר מנפולי, אבל עדיין יש שם פער גילי מסוים. אז הם מתאהבים ומנהלים מערכת יחסים שלמה בעידודו של השגריר מנפולי.
לא הייתי אומר עידודו.
בהסכמתו השקטה.
בהסכמתו השקטה, כן. מפני שהוא היה עסוק בארכיאולוגיה. הוא גם כתב כמה ספרים.
אמרת על פומפי ובכלל.
כן.
אז זה אפשר לו להעלים עין ממה שהתרחש אצלו בבית.
זה פרס יכול למעניין אותך. הוא מכר את כל אוסף העתיקות שלו לבריטיש מוזיאום, שאפשר לראות את זה היום. הייתי שם וכתוב שם במדריך, שזה היה של לורד המילטון.
אבל אתה אמרת קודם שאותו ראש עיר צרפתי הוא כנראה נצר לנלסון וליידי המילטון. כלומר, כן. נולדו להם ילדים.
כן. ילדה אחת.
ילדה אחת.
כן.
ואיך יודעים שהיא של נלסון ולא של השגריר מנפולי?
השגריר היה בן 60 פלוס.
בסדר. כן. צ'רלי צ'פלין היה בן 70 פלוס כשנולד לו ילד.
כן, אבל זה צ'רלי צ'פלין היה גם שחקן.
אבל היה לו ליבידו מאוד פעיל.
בדיוק.
אוקיי.
מעניין של ילדה קראו הורשיה. הוא היה הורשיו. והורשיה, כן.
נלסון היה. אז מבחינת האימא לפחות, ומתן השם, לא היה ספק למי הילדה שייכת.
אבל היא לא רצה להודות שהיא ביתו של נלסון.
איך קיבל את זה השגריר מנפולי? כלומר, זה דבר אחד להעלים עין מרומן שמנהלת אשתך עם גיבור מהולל ואמרנו עטור ניצחון, אבל זה דבר אחר לגדל בביתך ילדה שהיא לא שלך וגם נקראת על שם המאהב.
תראי, הוא היה ארכיאולוג.
אמרת, בסדר, הוא היה ארכיאולוג, לארכיאולוגים אין רגשות.
העתיקות עניינו אותו.
אז כלומר הוא בכלל לא התעניין בכל הסיפור הזה. והילדה לא רצתה להודות בזה שהיא ביתו של נלסון.
הילדה מתה בגיל 60.
בסדר.
וקראו לה הורשיה, ברור שזה ביתו של הורשיה.
ולמרות זאת היא התכחשה לזה באופן מוחלט.
כן, פשוט לא נעים לה. לא היה, גם אנגליה הפכה יותר פוריטנית כזה ב-19, כי אנחנו מתקרבים לתקופה ויקטוריאנית. על כן היא לא רצתה. אני רוצה להגיד שגם לורד המילטון וגם נלסון דאגו מבחינה כספית שישאר לה כסף.
זה מאוד לא מפתיע אותי.
אבל היא הייתה בזבזנית.
גם זה לא מפתיע אותי.
והיא רצתה איכשהו לעשות מחייה מונומנט ללורד נלסון.
ללורד נלסון? איך עושים מהחיים של מאהבת מונומנט?
היה שם תמונה שלו והייתה מזמינה הבנתי. אנשים. ומרוב בזבוז.
טוב, השגריר, אני חייבת לומר לך שהשגריר מנפולי כנראה באמת היה ארכיאולוג מאוד מסור.
כן.
אם לא אכפת לו שגם יש תמונות של נלסון בכל הבית.
אבל הוא מת ב-1903.
עוד לפני שנלסון מת.
כן, שנתיים.
טוב, זה באמת אפשר לה לעשות פסטיבל שלהם.
הסגנון הבזבזני שלה הביאה אותה לבית הסוהר.
לבית הסוהר?
מפני שבאנגליה היה מנהוג שמי שהיה חוב ולא שילם אותו הולך לבית הסוהר, והייתה 13 חודשים בית סוהר.
כמה היא הייתה חייבת, ולמי?
היא הייתה בזבזנית.
פשוט בזבזה את כל הכסף שהשאיר לה שגריר מנאפולי, והכסף שהשאיר לה נלסון.
כן.
הסתבכה בחובות.
כן.
ובסופו של דבר מצאה עצמה בבית הסוהר.
כן.
13 חודשים.
עד שהיא מתה.
אז לידי המילטון מתה בכלא, אחרי שהסתבכה בחובותיה. פתאום אני תוהה, אם בעלה, השגריר, מת ב-1803, ונלסון מת רק ב-1805, האם הם התחתנו, לידי המילטון ונלסון?
לא.
למה?
נלסון היה נשוי.
נלסון היה נשוי?
עם אלמנה.
עם אלמנה?
כן.
אז כל הסיפור...
בני שהוא הכיר את לידי המילטון.
אז כל סיפור האהבה הזה, אנחנו התרכזנו בזה שהיא בוגדת בבעלה, אבל בעצם גם הוא נשוי.
בדיוק.
תשמע, הם היו מאוד הרפתקנים, הזוג הזה.
הוא הופך אותם מפורסמים. הם עד היום מאוד 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 ידועים ומפורסמים באנגליה.
אז רגע, מי אותה אלמנה שלה הוא היה נשוי? איפה הוא פגש אותה?
כשהוא היה קפטן, היה רב חובל, סידרו לו את הנשויים, איזו אלמנה צעירה. ודרך אגב, הוא התכתב איתה.
כן.
והוא הזכיר את הפגישה שלו עם...
לידי המילטון? כן. כלומר, היא ידעה...
לא, לא, היא לא ידעה. הוא כותב שהוא פגש את אשת השגריר, הוא לא אמר שהיא אהבתי.
כן, אבל אתה אומר בעצם שהאהבה שלהם הייתה ידועה בכל רחבי אנגליה.
כן, אבל לא מיד.
רק בדיעבד.
שבא... כן, כן.
מהאלמנה הזו היו לו ילדים?
לא.
לא היו לו ילדים?
לא, לא, לא.
אז בעצם הנצר היחיד לבית נלסון היא אותה ילדה שהתכחשה להיותה צאצא
כן,
של נלסון.
כן, לא נעים לה.
Tout le camp sommeille, le général veille, l'aurore vermeille ne luit pas encore. Sur l'enceinte immense, dans l'ombre s'élance, qui plane en silence, l'oiseau de la mort. L'homme tranquille, le chef habile de son asile, sort dès le matin. Son œil embrasse le vaste espace, et sa main trace l'arrêt du destin. La garde s'engage, s'ouvrant un passage au sein d'un nuage d'épaisse vapeur. Nos vieilles moustaches montrent leur panache, flottant sur les haches de nos vieux sapeurs, comme la foudre qu'on voit dissoudre et mettre en poudre des cèdres altiers. Leurs glaives percent, leurs coups dispersent, leurs bras renversent des carrés entiers. L'ennemi succombe, il chancelle, il tombe, et bientôt la tombe reçoit ses débris. Les soldats pâlissent, les coursiers frémissent, les airs retentissent de funestes cris. Destin étrange, soudain tout change, le crime arrange un succès vendu. Les rangs se brisent, les feux s'épuisent, et d'autres disent que tout est perdu. L'ivresse circule, puissant véhicule, espoir trop crédule, tout à coup, grand Dieu. Erreur passagère, faveur mensongère, c'est l'aigle étrangère qui s'offre à nos yeux. Très magnanime et fort sublime, que de victimes vont encore s'offrir. L'heure est funeste, tout nous l'atteste, il ne nous reste qu'à vaincre ou mourir.
טוב, אז אם אנחנו מדברים על נלסון ועל המפלה הגדולה שהוא הנחיל לצרפתים בקרב טרפלגר, אי אפשר שלא להזכיר...
גם לספרדים.
גם לספרדים, לא נשכח אותם. אי אפשר שלא להזכיר את קרב ווטרלו, שבו בעצם נפוליון הגיע למפלתו הסופית. זה כבר לא נלסון.
הוא היה הוגלה לאי אלבה.
הבריטים אפשרו לו לברוח מהאי אלבה, והצרפתים קיבלו אותו באהדה עצומה.
זהו, בהוכחה שהצי הבריטי לא מנע ממנו להגיע מן האי אלבה לצרפת.
בחזרה.
כי יש צורך להפליג בים כדי להגיע. לצרפת.
אבל מה קרה בווטרלו?
ווטרלו, כשהגיע לצרפת, הוא התקבל גיבור.
מי?
נפוליון. והוא היה מקרה נדיר מאוד, שאדם אחד כובש מדינה שלמה. כשלוי ה-18, המלך הבורבוני, שלח צבא נגדו. ואפילו מישל נה, הוא המרשל, שעבר לבורבונים,
כן.
הודיע למלך, אני אביא אותו בחזרה בכלוב של ברזל. אבל כאשר הוא פגש את נפוליון, אז הוא כתב, הוא נעם לחיילים שלו ואמר, עניין הבורבונים עבוד לתמיד.
אז נפוליון כובש בחזרה את השלטון, לאחר שלמעשה הוא הוגלה לאי אלבה בהתערבותן של בעלות הברית.
אגב, הוגלה לאי אלבה בתואר קיסר ומלך של אלבה. הוא לא היה גולה שם, הוא כן. היה שליט של אלבה.
אבל הוא מצליח לכבוש בחזרה את צרפת, כפי שתיארת, בצעד מהלך יוצא דופן שלא נראה כמותו.
באמת, זה נכון.
אבל אחרי שהוא תופס בחזרה את השלטון, תגיע מפלתו בקרב ווטרלו.
בקרב ווטרלו, הצבא של נפוליאון פגש צבא מאוחד של אנגלים וגרמנים.
צריך לומר, הקרב הזה הוא לא קרב ימי. כמו קרב טרפלגר שראינו את נלסון. עכשיו יבשה.
יבשתי, כן. אבל הם היו יותר חזקים ממנו.
הבריטים והגרמנים.
כן. והוא נוצח, והממשלה הצרפתית הודיעה לעם שלה, הבריאות של הוד מלכותו היא מצוינת. זה היום דוגמה של ציניות.
כן. אבל אם אנחנו בכל זאת חוזרים לקרב, מי שהוביל את ההתנגדות לנפוליון היה וולינגטון.
מבליכר, אני לא לשכח את בליכר.
הגרמני.
כן, הפרוסי.
100%.
כן.
והייתה ביניהם, כלומר, הייתה כאן איזושהי טקטיקה יוצאת דופן, כי בכל זאת אתה יודע, נפוליון נחשב לאחד מגדולי המצביעים. איך הם מצליחים לנצח אותו? רק בזכות העליונות המספרית?
כן.
רק זה?
כן. נפוליון כבר לא היה גנרל 27, בן 27, שניצח את הקואליציה של מדינות אירופה כשהיה גנרל של הרפובליקה הצרפתית.
כלומר, בשלב הזה הוא כבר לא כל כך צעיר, הצבא שלו לא מספיק מאורגן, כמות החיילים קטנה יחסית, ולכן הוא בעצם מפסיד.
כן.
והמפלה הזאת מובילה אותו...
בגלל שאל תשכחי שאירופה החרימה אותו.
את נפוליון.
כן, כשהוא חזר מאלבה, אז בווינה הכריזו, הוא אויב של אירופה.
בשלב הזה, כשהוא חוזר מהאי אלבה, צרפת עדיין חולשת על כל השטחים העצומים שהוא כבש?
לא.
ממש לא.
לא.
כלומר, צרפת חזרה לממדיה הטבעיים.
בדיוק.
והקרב ווטרלו הוא ניסיון של נפוליון לכבוש מחדש את אירופה?
קודם כל לפזר את הצבא שאיים עליו.
שעדיין שהה שם במקום.
כן.
ווטרלו צריך לומר זה בבלגיה.
אבל ליד הגבול הצרפתי.
כן. כן. ולכן נפוליון כל כך רצה למגר את הכוח שישב שם.
בדיוק. היה חרם אירופאי כללי נגד נפוליון, שהוכרז אויב המין האנושי.
אויב המין האנושי?
זה בנאומים, בווינה. בווינה היה מרכז ההתנגדות
לנפוליון.
לנפוליון, כי כל נציגי של כל אירופה היו אז בווינה, בקונגרס ווינה, תחת הנהגתו של מטרניש, קלמנס פון מטרניש, ראש ממשלת אוסטרו-הונגריה.
ובקרב ווטרלו, מה בעצם היה שם מבחינת המהלכים עצמם? בעצם יום קודם נפוליון ניצח בקרב.
כן, בקרב קטן הוא הביא לנסיגתם של האויבים. למחרת, והמתינו לו, התעודד מניצחון הקטן.
שהיה לו יום,
יום
קודם.
אחד, כן. ואז הוא נוצח.
איך? מה היה שם?
האנגלים לא היו כל חזקים על יבשה. הם היו חזקים בים. הצבא העיקרי היה פרוסי, ופרוסיה הולכת עכשיו לקראת הגורל שלה כמדינה צבאית, שבכל מדינה יש צבא, ובפרוסיה לצבא יש מדינה. כן.
והצבא הפרוסי הוא זה שמצליח לנצח את נפוליון.
כן. אם כי האנגלים לא כל כך מעוניינים להגיד את זה.
אגב, נפוליון היה שם? כן, בקרב
כן.
עצמו.
בדיוק.
שזה מעניין, כי אם אנחנו למשל בודקים את ההתנהלות של מטרניך או של שליט...
אבל מטרניך לא היה חייל. הוא היה...
כן, אבל גם נפוליון. נפוליון עכשיו הוא כבר מנהיג מדינה.
כן, אבל תשכחי שהוא הגיע למנהיג מדינה.
בזכות, בזכות הצלחותיו ש... הצבאיות.
בדיוק.
אז הוא גם בתור מנהיג מדינה, גם כשהוא מגיע לראש הפירמידה, מתעקש להוביל את הלחימה בעצמו.
סוף סוף הוא היה גם איש צבא.
ואחרי המפלה הגדולה, הוא מוגלה בפעם השנייה, הפעם לסנט הלנה.
הוא ניסה להגיע לארצות הברית.
לארצות הברית?
כן, כמו אח שלו.
לואי.
לואי. אבל הצי הבריטי מנע מן המדינות האמריקאיות להגיע לחוף צרפת. אז הוא הלך לחוף המזרחי של צרפת, והמתין, והאונייה הבריטית הייתה זאת שהמתינה לו.
זה מעניין שביקשנו לספר את סיפור חייו של נלסון, כן. ואחר כך גם את וולינגטון, אבל בעצם סיפרנו גם את סיפור חייו של נפוליאון, כי השניים האלה הם מי שהצליחו להכניע את נפוליאון בשני קרבות מאוד משמעותיים.
זה נכון.
Français, Français, n'est-ce pas parmi vous que Louis reçut la naissance? Le même ciel nous a vu naître tous. J'étais enfant dans votre enfance. Peuple, ai-je donc mérité tant de tourments et tant de peines? Quand je vous ai donné la liberté, pourquoi me chargez-vous de chaînes? Pourquoi me chargez-vous?
ובאיזה מקום נמצאת צרפת ערב הגלייתו של נפוליאון? מבחינה מדינית, מבחינה צבאית, פוליטית?
יש מלוכה קונסטיטוציונית, זה מאוד חשוב, והמלך הוא אחיו של לואי ה-16. מעניין מאוד שלואי ה-16 היה לואי, הבן שלו שמת ילד בבית סוהר, היה גם כן לואי 17.
כן.
עכשיו הלך שהוא לואי ה-18, שהיה בורבונים, שהיה מלך קונסטיטוציוני.
שבעצם דיברנו עליו גם בתוכנית שעברה.
כן, ואיך שהוא צרפת ניהלה את עצמה פחות או יותר. עד שהוא מת ב-1824.
באנגליה, באותה תקופה?
באנגליה יש ג'ורג' הרביעי. אנגליה תמיד הייתה. אנגליה גם היום היא מלכות, מפני שהיא מנעה, ביותה קונסטיטוציונית, מנעה מהפכות.
אבל אם היית מנסה להעריך איך המפלות האלה של נפוליאון, בטרפלגר, בווטרלו, ובסופו של דבר סופו, בסנט הלנה, איך הם השפיעו על עתידה של אירופה? או על מערכת היחסים, משחקי הכוחות באירופה?
קודם כל, נפוליאון המת ניצח. מפני שהוא הביא לכס המלוכה נפוליאון השלישי.
כן.
שבא הודות לשמו הגדול. אגב, כאשר לפני נפוליאון השלישי הביאו את הגבייה של נפוליאון, מפני שעם הגבייה הייתה בעיה.
מה הבעיה?
הבעיה הייתה שהצרפתים רצו שהרכב יהיה כתוב נפוליאון, אבל האנגלים הסכימו רק שכתוב בונפרט.
למה?
נפוליאון זה שם של קיסר, ובונפרט זה שם המשפחה שלו, ועד הסוף האבן נשארה בלי שם.
בלי שם?
כן.
אז המצבה של נפוליאון?
רגע, זה בסנט הלנה.
כן.
ואז המלך לואי פיליפ, שרצה להיות פופולרי, הוא ידע שגם השם של נפוליאון פופולרי בצרפת,
כן.
שלח את בנו עם כמה עוניות.
להוציא את הגבייה,
כן.
להחזיר אותה לצרפת,
כן.
ולקבור אותה כיאה לקיסר צרפת נפוליאון.
כן, דרך אגב, כאשר הוציאו את נפוליאון מן הקבר, ראו שהגוף לא נפגע. רק לא, לא היה מגולח. מפני שאחרי מותו, השערות היא לצמוח.
כן, זו תופעה ידועה.
כן.
היום בצרפת, כשמעריכים את נפוליאון, הרי דיברנו על זה שעד היום נלסון באנגליה הוא גיבור גדול.
נפוליאון לא.
נפוליאון לא.
מפני שהיא הגיד את האמת, בגלל נפוליאון השלישי.
בגלל נפוליאון השלישי?
כן. הוא קלקל לחלוטין את השם נפוליאון.
אז אתה אומר, עלייתו של נפוליאון השלישי לשלטון הייתה ניצחונו של נפוליאון המת, אבל שלטונו של נפוליאון השלישי הייתה מפלתו של נפוליאון הראשון.
נכון מאוד. זה חשוב מאוד להגיד את זה.
ובזאת נסתתמה שושלת נפוליאון.
לא, הייתה גם נפוליאון הרביעי.
נפוליאון הרביעי?
שלא מלך.
מי הוא נפוליאון הרביעי?
הוא הבן של נפוליאון השלישי.
זה בדרך כלל הגיוני. אבל מה הוא עשה עם חייו? הוא גם שלט?
הקיסרית, לא. הקיסרית אז'ני, שהייתה גולה באנגליה, נדנדה את ויקטוריה, מלכת האנגליה, כדי שויקטוריה תסכים שהבן של הצרפתייה ילחם בשורות הצבא הבריטי נגד השחורים בדרום אפריקה.
רגע, נפוליאון הרביעי הוא בנה של הקיסרית אז'ני?
ושל נפוליאון השלישי.
ושל נפוליאון השלישי.
כן.
אז היא מצליחה לשכנע את הבריטים לאפשר לנפוליאון הרביעי.
הוא אף פעם לא נפוליאון הרביעי.
כן, למי שעשוי היה להיות נפוליאון הרביעי.
השמו היה נפוליאון.
הבן של נפוליאון השלישי להילחם באפריקה.
כן.
והוא קוצר הצלחות כמו נפוליאון הראשון באפריקה?
לא, מפני שהוא מת בקרב, ויש שמועה מאוד נעימה שאנתרופופרגים אכלו אותו.
אנתרופופרגים זה מה שאנחנו היינו קוראים קניבלים?
בדיוק.
טוב, הרבה זמן לא סיימנו תוכנית באווירה כל כך מורבידית, אבל זה מה שקרה, זו ההיסטוריה. וכך, עכשיו אפשר לומר שבא הקץ לשושלת נפוליאון. או לא, שהיה גם חמישי.
לא בדיוק, כי אני ניהלתי מעשה ומתן עם נפוליאון.
אתה ניהלת עם נפוליאון. כן. איזה מהם?
אני חושב 26, משהו כזה. מפני שהייתה תוכנית שהספרייה של משפחת נפוליאון תעבור לאוניברסיטת תל אביב. ואז אני מטעם האוניברסיטה, ניהלתי מסע ומתן עם נפוליאון, עם דרך אגב, הוא היה אפילו דומה לנפוליאון.
והתרשמת שהוא היה חריף חד שכל כמו ראש השושלת?
הוא היה מנומס, אבל אוניברסיטת תל אביב לא הסכים על התנאים שלו.
ובזאת...
וכן, ההצעה נפלה.
ובזאת הסתיימו יחסיך עם משפחת נפוליאון.
להתעתה.
שעה היסטורית. ניצחונות בים וביבשה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הלורד נלסון ועל הדוכס מוולינגטון. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, אלי ויטמן, עידו פוזננסקי, רונה שפילר ועדי רוזלי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים בביצוע גילברט וסליבן, רלף מקטל ואנריקו קרוזו. כמו כן הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך פסקול הסרט אמה ושירי עם בריטיים וצרפתיים.